שלום. אנחנו בין כסה לעשור. וביום הכיפורים כולנו נשמע את הפטרת ספר יונה, ואת כל ספר יונה. ספר בתנ"ך תמיד מתאים לעסוק בו, אבל עכשיו, כמה ימים לפני יום הכיפורים, בוודאי. למה קוראים ספר יונה? בפשטות, זה ספר שכל כולו עוסק בתשובה, בשליחות לעורר לתשובה, בכך שאפילו אנשי נינווה בסופו של דבר עשו תשובה, בכך שרואים שהתשובה מבטלת גזירה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ואפשר לראות עוד טעם גדול וחשוב למה אנחנו קוראים את ספר יונה. שנעמיק קצת מה שחז"ל מלמדים אותנו על דמותו, על השליחות הזאת, איך רואה אותה יונה, למה הוא בורח? יונה, לפי השם, הוא יודע בדיוק שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, וזאת מצווה, ואסור לנביא לכבוש נבואתו. ואחרי שהוא שמע מה המזימה שלו, הוא יורד, יורד ליפו ויורד לאונייה, ויורד לירכתי הספינה, ויורד ויורד ויורד, ובסוף הוא אומר שישלחו אותו לים, ישליחו אותו. טוב, מה הוא חשב? למה? אומרים חז"ל במדרש, חז"ל במדרש אומרים לנו, אני קורא מתוך דברי המחילתא דרבי ישמעאל, שלושה בנים הם. ירמיה, הנביא ירמיהו, קבע כבוד העם וכבוד הבן. הוא מקנה גם לכבוד האב, לכבודו של אבינו מלכנו, של ריבונו של עולם, וגם לכבוד הבן, בני בכורי ישראל. מקנה גם לכבודם של ישראל, ולא ניכנס עכשיו לפסוקים. אליהו, לעומת זה, הנביא אליהו, קבע כבוד האב ולא כבוד הבן. מקנה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ולא יהיה מטר, ולא יהיה טל. כיוון שישראל, צריכים לעורר אותם לתשובה. והוא תובע רק כבוד האב ולא כבוד הבן. יונה, לכאורה בדיוק הפוך מאליהו, תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. איפה אנחנו רואים שהוא חשוב לו כבודם של ישראל, מקנה לישראל, מקנה לכבודם, דואג להם לישראל, אפילו אם המחיר של זה יהיה שיהיה פחות כבוד שמיים. שנאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה. לומדים את זה במחיקה לרבי ישמעאל, מזה שהוא בורח. רבי נתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים. הוא ידע, הוא הולך עכשיו למות. שנאמר ויאמר עליהם, שאו לי והצילו לי אל הים. עוד מעט נבין למה. על כל פנים הייתה לו מסירות נפש גמורה, הוא הולך על דעת זה שהוא לא חוזר. ממשיך המדרש ואומר, וכן תמצא האבות והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. במשה, מה הוא אומר? משה, אבי הנביאים, ואתה, אם תסדח את הטעם, בסדר? ואם אין, מכן אינה מספרך אשר כתבת. מוכן למות, מוכן להיפרד מספר החיים, מוכן להתנתק מכל קשר עם ריבונו של עולם. והרב צבי יהודה היה מרבה להביא את זה בתור הדוגמה של מסירות נפש. אבל בכל מקום אתה מוצא, האבות והנביאים נתנו נפשם על ישראל. נשי במקום אומר, ולמה ברח? דן דין יונה בינו לבין עצמו. ואמר, יונה הנביא מתדיין עם עצמו, והוא אומר, יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם. אם רק איזשהו איום, נביא נאפרת, זה יורר אותה מהר לתשובה. עכשיו הם עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל, יצא פה חס ושלום, כתרוג על ישראל. איך זה? נביאים נשלחו, ועוד נביאים נשלחו, ועוד נביאים נשלחו לישראל, ולא חזרו בתשובה, והנה הגיע פעם אחת נביא לנינווה, ואנשי נינווה חוזרים בתשובה. ויכול לתת מזה חס ושלום, כתרוג על ישראל. ולכן, כדי שלא יצא כתרוג על ישראל, מוכן יונה לכבוש נבואתו. הרי אני בורח מפניו למקום שלא נראה כבודו שם. כך כתוב בפרקי רב לזר. אומר היה יונה שלא רצה ללכת לנינווה, אמר, העקום קרובי תשובה להם, אם אומר להם ויעשו תשובה, נמצאתי מחייב את ישראל, שאין שומעים לדברי הנביאים. זה הדברי הפרקי רב לזר. שרש"י כותב אותו, את המדרש הזה בלשונו. וכן אנחנו רואים, אנחנו בעוד שבועיים בתפילת הגשם נתפלל לגשם, ויש שני נוספים. יש נוסח ידוע של יוצאי עדות המצרה, יש נוסח ידוע של יוצאי עדות האשכנז, ובנוסח של יוצאי עדות האשכנז מביאים שם על אברהם, מביאים שם האבות הקדושים. כשמגיעים למשה לומר שבזכותו יהיה לנו גשם, יהיה לנו מים, על הצלע, ויצאו מים. ובזכותו אנחנו מבקשים. סליחה, מה הזכות? בזה שהוא יקה בצלע? מה חשבתם תשובה? מה הזכות שאנחנו מעוררים? בכך שאנחנו מזכירים את ההכאה בסלע של משה רבנו. אז יכול להיות שזה ההכאה בסלע בכלל שמופיע בפרשת בשלח. וגם שם צריך לשאול מה הזכות הגדולה. אבל אם זאת ההכאה במריבה, שם דווקא נאמר להם לדבר על הסלע. והוא יקרא, ושבגלל זה לא נכנס לארץ, איזה זכות יש פה? וראיתי שמסבירים רבי יצחק מבורקי כמדומני ועוד, כן? משה רבנו ידע שהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר אל הסלע. ואז, אם הוא היה מדבר אל הסלע, והסלע היה מוציא מים, היה יכול לצאת חס ושלום כתבוג על ישראל? אפילו סלע, כשמדברים אליו, הוא עושה מה שאומרים לו. ואתם ישראל, מה? לכן הוא מעדיף לחתור במושגים של משה רבינו. לא להיכנס לארץ, להיענש על כך, העיקר שלא יצא קטרוג על ישראל. חרף את נפשו ממש. זכות. מסירות הנפש של משה רבינו, אנחנו מבקשים עכשיו שירד לנו גשם. אומר רבי אביב, על ספר יונה, קום לך לנבי אוכלניה, שישובו בתשובה, ולא היה שליחות בשביל נינווה. אנחנו, כשאנחנו קוראים את זה, כשאנחנו קוראים את כל הפסוקים הללו בספר יונה, אנחנו מבינים, יש פה דאגה לעורר את אנשי נינווה לתשובה. אומר המלבים, לא מצאינו את זה בשום מקום. כשהקדוש ברוך הוא שולח נביא, להחזיר בתשובה את אומות העולם, אלא הכל ממוקד בישראל. כי לא מצאנו שישלח השם נביא מישראל להשיב את הרחום בתשובה. כי לא דווקא השגחה לשלוח נביא רק בישראל. אלא זה היה חשוב בשביל ישראל. רק היא הייתה השגחה לנביא בשביל ישראל. שיהיה פה שיעור לעם ישראל. הנה תראו. פונים אל אנשי נביא והם עושים תשובה. אבל בוודאי שאתם צריכים להתעורר. אחר שאשור, ששם נלווה, מוכן להיות שבט אפו של השם לרדות בו את ישראל, שנתחייבו למקום, רצה השם להשיבם בתשובה, כדי שיהיו מוכנים למלות גזרתו על ישראל. כך שכל המשימה היא רק בשביל ישראל. אומר החסיד מסילת ישרים, אני מדלג לפסקה הבאה מתוך מסילת ישרים, פרק י"ט, דברים ידועים, ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם, שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. התפקיד של החסידים בישראל, לחשוב איך הם מזכים את שאר כל המדרגות. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגביל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגביל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו. בספר מסילת ישרים עם הערות של הרב חברון, ראש ישיבת חברון, הוא מזכיר פה שהכוונה היא מסירות נפש ולא רק מסירות גוף. מה שהרב צבי יהודה היה מדבר הרבה ביסודו, בדברי הקצות, בהקדמתו לאבני מילואים. ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים. לא, זה היה רב חזקאל סרנא. סליחה? בספר של רבי חזקאל סרנא, ראש ישיבת חברון, על מסילת ישרים. ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם ולבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה. למה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו. אהבה נאמנת, אתה הקדוש ברוך הוא. את מי הוא אוהב? את אלה שדואגים לבניו. ואז אנחנו מגיעים פה לדברי הרבי מנחם. רבי מנחם מנדל מרימינוב מגלה לנו משהו מחייו. ודקדקתי בנערותי בספר יונה. לא יודע מה הכוונה שלו, דקדקתי, ומה הכוונה באיזה גיל הוא היה כשהוא אומר בנערותי. איך היא נבואה שהיא צריכה לדורות? הרי יש לנו כלל, נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה. נבואה שלא צריכה לדורות לא נכתבה. כך שיכול להיות, והיו, עוד הרבה נביאים, ועוד הרבה דברי נבואה, דבר נביאי אמת, דברי אלוקים חיים, שהיו אמיתיים ונכונים לשעתם, כשהנביא נשלח לדבר אל המלך, כשהנביא נשלח לדבר אל העם. אבל אם לא היה בזה, לא הייתה פה איזושהי אמירה לדורות, אז זה לא נכתב בתנ"ך. זאת אומרת, שמה שיש לנו בתנ"ך, אנחנו צריכים לראות כל דבר, מה זה אומר לנו. כמו שהרב צבי יהודה היה אומר כל מוצאי שבת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו השבוע, בפי ירמיהו, בפי ישעיהו, כל זה. אז אומר רימינו, מנחם מנדל ורימינו, אני אתנגד, בצעירותי התחבטתי. מה אנחנו לומדים מספר יונה? כי בעצם זה שיש תשובה, טוב, זה כבר בהושע כתוב. הוא ממשיך ואומר, איך היא נבואה שהוא צריכה לדורות, וכל הסיפור הגדול הזה, מה מלמדנו? ואם כדי ליתן שער ופתח לדופקי בתשובה, כמו שאנו רואים שאנשי נביאה זו תשובה ונתקבלו, על זה היה כבר התחלת נבואת הושע, שוב הישראל, כמו שנקרא בשבת. אז כבר אנחנו שומעים מהספר הראשון בתרי עשר, ומשם כבר נראה שהתשובה מהנה עוזרת ופועלת. אז מה מוסיף לי? מה מלמד אותי? מה דורש ממני בעבודת השם שלנו? ספר יונה. אך העניין, ממשיך הרי מינו ואומר, אך העניין בללמדנו, איך נדבק עצמנו באהבת ישראל, ולראות באמת איך אנו יכולים לבוא אל אהבת הבורא יתברך שמו, ולראות באמת, כי אין אנו יכולים לבוא אל אהבת הבורא יתברך שמו, זולת אהבת ישראל. אין דרך לאהוב, אין דרך להתקשר לריבונו של עולם, אלא רק דרך בניו, רק דרך עם ישראל. ולראות איך הצדיק הזה, יונה, מסר נפשו בשביל אהבת ישראל, כי הזכיר שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא בשבילה. עולם הזה, אנחנו רואים, הוא אומר, צרוני והצילוני ליח, והוא ימות עכשיו, ומפסיד את כל העולם הזה. והוא מפסיד גם את העולם הבא שלו, כי הוא יחשב כמי שכאילו בגד בשליחותו, כאילו הוא כבש נבואתו, חטא כלפי שמעיה. אז הוא היה מוכן לוותר גם על העולם הזה וגם על העולם הבא. כי כשלא שמע לציווי השם יתברך וכבש נבואתו וברח מפניו, בוודאי ידע שזו עבירה גדולה. הוא ממש חשב שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. ואחר כך בבוא אל האונייה, היה מוכרח לתת שכרה, כל אשר לא, ונשאר בעירום ובחוסר כל. ולא בסוף לכל זה, למה? בשביל אהבת ישראל. כדי שלא יהיה קטרוג על ישראל, כמו שאמר לנו הפיסי רב לזר, ורשי אמר את זה בצטונו. אזי ישפיע להם השם יתברך כל מיני השפעות טובות וישועות, ועל ידי זה יתגדל ויתקדש שמו בעולם, ויהיה פרסום, מלוכותו יתברך שמו יותר. ואז זה באמת טוב את זה, אומר הרי מינו, כי אם כל זה היה לו לשמוע ציווי השם יתברך, ומחמת זה נענש, אבל כפיכן אנו רואים כוונתו הטובה והרצויה, שמצר עצמו כל כך בשביל אהבת ישראל, שהיא באמת אהבת הבורא יתברך שמו וכבודו. אומר לנו, רבי מנחם מנדל מלימינו, יש לימוד גדול שמספר הושע עוד אני עוד לא יכול לדעת. כי מספר הושע, או מפרשת ניצבים, אני יודע שיהיה תשובה, וצריכים לשוב בתשובה, אבל אני עוד לא יודע על זה שיש מקום ויש שבח לכך שאדם מחרף את נפשו, את גופו ואת נשמתו, את העולם הזה שלו ואת העולם הבא, בשביל כבוד ישראל. אומר המשך חינוך, וחס וחלילה שיהיה יונה הנביא יעבור עבירה נגד רצון השם יתברך, אלא דאין זה נגד רצונו, רק מגיע עונש. ויונה הנביא מתכוון לטובת ישראל. כמבואר שהעקום קרובי תשובה, קיבל עליו העונש לטובת ישראל. המנחת חינוך עוד מדייק יותר, והוא אומר, יש חוקים עליו. לא שמענו שאסור לנביא לכבוש נבואתו. כובש נבואתו, חייב מיתה. נכון. יש על זה עונש. ההיגיון אומר שאם יש על זה עונש, כנראה ש... ואם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך משהו, אז בוודאי אתה צריך לעשות את מה שציווה אותך. אבל המנחת חינוך אומר, לא שמענו שזה איסור, אלא זה רק דבר שגורר עונש. ויונה היה נכון לכך. בצורה יותר חדה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יש כמה ענייני נבואה, אפילו של נביא אמת, שאין השם יתברך מראה נבואה זו, אלא כדי לנסות. והרצון של הקדוש ברוך הוא, שלא נשמע, זה על דרך הסתת השטן לאברהם אבינו עליו השלום בעקיפה. רבי צדוק הכהן מלובלין כתב כמה וכמה וכמה ספרים. המפורסם, פרי צדיק על התורה וצדקת הצדיק. ורבי צדוק הכהן מלובלין הוא תלמיד של מאה שילוח. חסידות, איש בצרצין, שאולי בדבריה מעבר לכך שחסידות בכלל יש לה חירות, החסידות איש בצרצין, יש דברים שהיא הנועזת מכולם. הנועזת לומר דברים שגם בחסידויות אחרות היו נזרים מלומר. אז התחלת החסידות הזאת זה מהשילוח, ואחרי זה בית יעקב, ואחרי זה בעל התכלת, וזה בסוד ישרים. אז אחד מתלמידיו, זה רבי צדוק הכהן מלובלין. ופה מה שהוא אומר, שלעיתים הקדוש ברוך הוא אומר נבואה, נבואת אמת, שאין כוונתו שתעשה את מה שהוא אמר, אלא לראות את תגיד. יש כאלה שרצו להגיד שזה עקדת יצחק? אך בפשטות, אנחנו קוראים עקדת יצחק. נו, הרי ריבונו של עולם אמר לו, בטוב, אל תשלח ידך אל הנער. זאת אומרת, שבאמירה הראשונית, קח את יצחק, תתפע, שרעת את יצחק. ולך לך אל הארץ המוריה, ועלהו שם לעולם, לא הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא שבאמת יעלה אותו לעולם. אז כך הוא אומר, שיש כמה ענייני נבואה, אפילו של נביא אמת, שאין השם יתברך מראה נבואה אלא זו, אלא כדי לנסות. והרצון של הקדוש ברוך הוא שלא לשמוע. כאן אנחנו מגיעים לספר סוד ישרים, כמו שאמרנו, נכד של מאה שילוח. מהשילוח היה אחד מתלמידי הרב מקורצק. הוא יצא מקורצק יצא. זאת אומרת, מקורצק יצא גם שידושי ערים, חסידות גור, יצא חסידות אלכסנדר, שרובם, רובם, השם מקום דמם, נספו בשואה הנורא, וחסידות סוף אותו, חתנו, אבני נזר, נכדו, השם שמואל. אבל מהשילוח, שהיה תלמיד שלו, יצא בבית סבי זיכרונו לברכה, לא היה ניתן להזכיר את החסידות הזאת. למדו כל שבת שמש מועד. כסדר. אבל את מהשילוח, את איש בצרפין, בבית עוד של סבא שלי, עוד הייתה שמוע את פריקת הדלת של מהשילוח שיוצא מבית המדרש של קורצק. אז נכדו, עשו לשרים, כותב, ביונה בן אמיתי, מצינו כשאמר לו רבו אלישע, לך ומשכת את יהוא, ובזה היה באמת יותר סכנה ממה שהיה גבי שמואל. בכל זאת, לא יקב עצמו מלעלוב, ולא ישיב, כמו שישיב שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. אלא, תכף ומיד, רץ בזריזות לעשות מצווה אלישע, ולא ביקש אז אפילו שום עצה לעשות מצוותו בסתר. ין שהוא תמיד, כן בטבעו, למסור נפשו בעד ישראל, ולטבוע תמיד כבוד הבן. ולזה מצינו שם, שהיה נחשב יונה ביניהם כמשוגע. הוא קנה לכבוד ישראל. הוא לא מוכן לשמוע שום דבר שמדבר בגנות ישראל, והוא מוכן לחרב את עצום. העיקר לכבוד ישראל. כמו שכתוב שם, מדוע בא המשוגע הזה אליך וכולי. אגב, שידעו שהוא נביא השם, כמו שראינו שם, שתגב שנתוודה להם, שמשק את יהוא למלך, נאמר שם, וימהרו, ויום, הוא, מלך יהוא, מכל מקום, אמרו מקודם, מדוע בא המשוגע. אלא שזה היה משום שהיו מכירים אותו שהולך תמיד בגודל מסירות נפש. מי זה יונה בן אמיתי? אמרנו שהוא הנביא שטבע כבוד הבן ולא טבע כבוד האב. לעומת זה אליהו טבע כבוד האב ולא טבע כבוד הבן. יש קשר ביניהם? מה? לא שמעתי? מעבר לזה? יונה הוא הילד שהחיה אליהו. הילד שאליהו מחיה. במלכים א' בפרק י"ח. הילד הזה, התינוק הזה, הוא ילד. הוא יונה בן אמיתי. לימין הופך להיות נביא. אז הנה לנו איזה מגע ביניהם, מפגש ביניהם, בין אליהו שמקנה לכבוד האב ולא מקנה לכבוד הבן, לבין יונה שמקנה לכבוד הבן, מקנה רק לכבוד ישראל ולא מקנה לכבוד האב. אומר הסוד ישרים, בתורה אחרת שלא נמצאת כאן לפנינו, אומר הסוד ישרים, אתה רוצה לדעת מה יש בתוך אליהו? בחוץ אליהו קנו קינטי, הוא דואג רק לכבוד השם, הוא מוכן שישראל יסבלו בבצורת. זה רק כלפי חוץ. בפנים, אליהו, אנחנו רואים לימים, בפרקת רבי נתן, ואליהו, אני כפרתכם, אני כפרתכם, אני כפרתכם. הוא מוכן לוותר על כל ישותו בשביל ישראל. מה שיש בתוך אליהו, זה מה שמתגלה ביונה. הרי הוא מנשים, זה הלשון של הרד"ק, שם במלכים, הוא מנשים את הילד. זאת אומרת, הוא נותן לילד את מה שיש לו בתוכו. בתוך אליהו יש יונה. בתוך אליהו, כשנראה כלפי חוץ, כמי שמקנה רק לכבוד הקדוש ברוך הוא ולא לכבודם של ישראל, יש לו בתוכו קנאות גדולה לכבודם של ישראל, שהיא אחר כך מתגלה אצל יונה. חיים שמולביץ', ראש ישיבת מיר, שעברה מהמלחמה ברוסיה, נזדו מזרחה והגיעו לשנגחאי, ואחר כך הגיעו לירושלים, זכו לעלות לירושלים, ניצלו מהתופת. ורב חיים שמולביץ' היה דרשן עצום. מי שמגיע היום ונכנס לישיבת מיר, יש בבית המדרש 400 תלמידים. כמה יש כאן בישיבת אלון מורה בבית המדרש? מה? 150. כן, ירבו. וכולנו בתלמידים. בישיבת מיר, בבית המדרש יש 400 תלמידים, ויש שם בישיבה 12 בתי מדרש בעצם. 5,000 תלמידים. הישיבה הגדולה בעולם. היום, בירושלים עיר הקודש. אני לא יודע עכשיו עם הנועל, עם הקורונה, מי... 12 בתי מדרש, בכל בית מדרש, 400 תלמידים. ורב חיים שמולביץ' התחיל בחבורה קטנטנה. והשיחות שלו הוצפצו לימים. והוא כתב, והנה אנו רואים ניצים גדולים שנעשו לי יונה. היית חושב, יונה, צריך לנקות בלשון מנומסת, אבל לכאורה הוא עובר על דבר השם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, והוא בוגד בשליחות כביכול. ובכל זאת אתה רואה שהוא מוקף בניצים. רואים שנעשו לו ניצים גדולים מיונה, בלי הדג. השארותו בחיים במעי הדג, וכן כל השתלשלות העניינים היה הכל בדרך נס. ויש להבין כל כך למה. מפני מה לא שלח הקדוש ברוך הוא נביא אחר למי זה. אם הוא לא רוצה, מצא את השליחות, בשביל מה להפוך את הכל, ושיגיע לזה, ולים, ובמעי הדגה, ואחרי זה עוד פעם. ריבונו של עולם, ישלח מישהו אחר. אלא נראה דעת רבה, משום שברך יונה ומצא מצור בהשליחו עצמו לים על ידי המלאכים, ובביטורו על כל המדרגות הנעלות, הכל בגלל ובשביל שלא יהיה קטרוג על ישראל, ועד יקטן ערכם בכל העולמות, הרי זה דבר זה עצמו העלו ונצאו לדרגה גבוהה ביותר. ונתחבב כל כך על הקדוש ברוך הוא, כביכול עד כי בו בחר השם מכל הנביאים ודווקא בו להיות שליח המקום ברוך הוא אל נגבי. אומר את חי שמולביץ, אנחנו מתפלאים למה כשהוא כובש נבואתו בכל זאת ריבונו של עולם דואג בניפים לשנות סדרי בראשית, והדג יבלע אותו ויחיה בדג ויקיא אותו ובכל ישלח אותו עוד פעם. למה? למה ממשיכים? עם יונה. וזה נראה לנו תמוה מפני שיונה בורח מהשליחות הזאת. מפני שיונה כובש נבואתו. אומר את חי שמולביץ', כל מה שהקדוש ברוך הוא בשר דווקא בו, זה בגלל שהוא ברח מהשליחות. לא מצד הענווה, היה בוש ולקח נוצרת בגלל שאתה בוש, אלא בגלל שהוא כל כך מוכן לחרף את נפשו בשביל כבודם של ישראל, והוא מוכן למסור את העולם הזה שלו ואת העולם הבא שלו. לא יודע מי מאיתנו חשב על מציאות כזאת. אז למסור את העולם הזה, זה מסוג הדברים שאנחנו פוגשים פעם בכמה שנים במציאות של צו 8 וגיוס ויציאה לקרב. אם תפילה ותקווה לחזור בריאים ושלמים, אבל עם נכונות גם לפרף אותם. אבל כשאדם מוסר את כל העולם הבא שלו, את כל הקשר שלו עם ריבונו של עולם, וכל זה בשביל מה? בשביל כבודם של ישראל, שחס וחלילה לא יצא שום קטרוק. אז גם אם אנחנו לא נדרשים לחירוף נפש כזה, לפחות במצבים שזה לא דורש מאיתנו מסירות נפש, אנחנו צריכים להיזהר שלא יצא שום דבר לעג על ישראל, שלא יצא שום קטרוג, שלא יצא שום אמירה שהיא לא מתאימה, או מעשה שיכול לעורר משהו. כך שמלמדים אותנו פה לתמצת את מה שאמרנו. אנחנו ביום כיפור קוראים את כל הסיפור, את כל ארבעת הפרקים של ספר יונה, כמו שנאמר פה, לא רק בשביל ללמד אותנו תשובה, או בכלל לא בשביל זה. כי את זה אנחנו כבר יודעים מספר הושע ועוד. כאילו בשביל ללמד אותנו מה שמשה היה לו פשוט. ואם האם וכן ידע מסיפורך שכתבת שהוא מחרף את נפשו בשביל כבודם של ישראל, שנזכה עם כל בית ישראל להיחתם בחיים טובים, שנה טובה